היי דן, מה שלומך?
האמת ששלומי נהדר, תראי, כשאני חושב על זה, אף פעם לא יצא לי לשדר או להקליט תוכנית רדיו או תוכנית כלשהי עם כוסית וויסקי ביד, בטח לא כזה שמיוצר בארץ. לא, זה לא תוכן שיווקי, זה פשוט החוויה שלנו.
כן, כן, לגמרי.
נכון, נפתחנו משהו שיש בו משהו אחר כזה, עם ביסום קל.
אז אתה יודע, אז לי יצא דווקא להקליט תוכנית רדיו תחת השפעת אלכוהול, וזה האמת שזה מאוד מוזר, כי בפעמים הראשונות שהציעו לי שתייה תוך כדי שידור, כי זו תוכנית שעוסקת באלכוהול, אמרתי, לא, אני מגיעה עם המחשבות שלי ועם הרשימות שלי מהבית, ואני רוצה שהכל יהיה מסודר, ואני רוצה להיות ככה מאוד חדה בשידור, אבל עם הזמן הבנתי שזה פשוט לא עובד, שכשמדברים על אלכוהול, אז כנראה כן צריך לשתות. וכן, וויסקי ישראלי, אז מה אתה שותה?
מילקנני, אלמנטס, המלצתי על המאושן.
המלצתי, כן, אכן המלצתי על המאושן. אני, האמת שסיימתי את המאושן שלי, אני מזגתי לעצמי כרגע את הקלאסיק, זה לא פרסומת.
לא, אני שילמתי על זה 250 שקלים. פשוט אנחנו, תראו, האמת, שמה שהולך לקרות כאן, זה שנדבר בעיקר על מותגים מפעם. למשל, אתם יכולים ללכת לסופר ולקנות ב-59 שקלים, אלא אם כן זה במבצע וזה פחות, את סטוק 84.
סטוק 84. אולי כדאי שנספר למאזינים שלנו, שאתה שלחת לי את אחת הפרסומות היותר משעשעות של הסטוק 84. אני ממליצה לכולם לעשות עכשיו, לא עכשיו, אחרי שאתם מסיימים להאזין, להיכנס ליוטיוב ופשוט לחפש את הפרסומת, זה, תשמע, זה חימם לי את הלב באמת ברמה אחרת.
בואי נתאר מה הולך שם, כי אנחנו הולכים לדבר על, הרבה על נוסטלגיה, וזה כן. מתאר איזושהי דירה ישראלית ממוצעת, או ממוצעת יותר, או לא ממוצעת בכלל.
בשנות ה-70. גרנדיוזית.
שנות ה-70 כזה, כן. נכון? עם כוסיות ברנדי שמושקות, והפכפוך של הסטוק כשהוא נמזג, זה בעצם הייתה הגרסה המודרנית של קוניאק מדיצינל ששתו בקסית.
בדיוק, קוניאק מדיצינל, איך אני אוהבת שאתה אומר את זה, כן.
היו משתמשים בזה אז לריפוי.
נכון, אני זוכרת שכילדה, היו מורחים לי ערק או קוניאק או כל מיני דברים כאלה, על החזה, על הבטן, וזו הייתה תרופה בכל בית ישראלי מצוי בשנות ה-80.
את יודעת שיאנקה לבן סירה, נכון, עברו כמה, זה יום השנה למותו?
זה יום, השבוע ציינו 5 שנים לפטירתו, וכן, אחד האנשים המצחיקים, המקסימים, שיצא לי להכיר.
אז היה לו משפט בהקשר הזה, לפני שתספרי עליו וכאלה, הוא אמר בזמנו שהם היו שותים קוניאק מדיצינל, זה קוניאק שהורג את כל המיקרובים, אבל גם הורג את הבן אדם.
נכון. תשמע, ינקה בן סירה יצא לי לראיין אותו כמה פעמים, ואני גם, מי שלא יודע, אף אחד כמעט לא יודע, אבל בעברי הרחוק שאפתי להיות שחקנית תיאטרון, זה לא הכי הלך, זה עשיתי קצת דברים, והייתי באודישן ליידישפיל.
די, כן, רץ יידיש?
פתחו אודישנים לפני, זה היה לפני יותר מ-15 שנה אני חושבת, ופתחו אודישנים פשוט לשחקנים בעברית, ומי שהתקבל בעצם ללהקה שלהם, הם שלחו אותו לקורס בסיסי ביידיש, אבל רוב השחקנים באמת היו ישראלים, לא דוברי השפה, ואני זוכרת שהגעתי לשם וראיתי אותו, אני לא יודעת אם הוא יצא מחזרה או מאיזה ערב מחווה למשהו, והוא ככה עמד בצד ואמר לי, זה בסדר שאני מסתכל עלייך? אני פשוט עוזר בבחינה. אז אמרתי לו, כן, זה בסדר גמור, ודאי, ואני כולה מתה מהתרגשות. ושרתי שיר מגברתי הנאווה.
או, איזה?
זה היה יופי לי בגרסה העברית. זה מה שהלך אז בעולם האודישנים, ובסוף הוא אומר לי, את מקסימה, את שרה כל כך יפה, אבל אני ממליץ לך לא להיות במקצוע הזה, וזה מה שאני זוכרת מיאנקה לבן סירה. אבל באמת הוא היה איש מקסים ומתוק, ואתה יודע, תמיד אומרים על הקומיקאים, הקומדיאנטים הגדולים, שבתוך תוכם כנראה, זאת הטרגדיה הכי גדולה בסופו של דבר, הקומדיה.
את יודעת שאפשר לראות דוגמה לזה, דוגמה בינלאומית אולי דווקא לא בינלאומית, היא מאוד אזורית, ב-10% בסדרה 10% בנטפליקס, שאני לקח לי זמן להתמכר אליה.
באמת?
אבל כמו עם הקטר, זה קרה באיחור, חיפשתי אחרי אמילי בפריז, משהו צרפתי, אני חולה על הנופים, זה מזכיר אותי, זה מחזיר אותי לשבתות שבהן סבתי המנוחה צפתה בסרט בצרפתית, ששודר בדרך כלל בטלוויזיה בערבית של רשות השידור. את זוכרת את התקופה הזאת?
בוודאי, בוודאי.
אז הנופים והשפה, ופתאום את רואה את הסדרה הזאת, שיש בה הרבה מאוד רובדים, החל מהסוכנת הלסבית, החזקה, אבל גם המאוד מאוד, שמשדרת מיניות מתפרצת, וזה דבר כל כך מרענן וכיפי בעולם
של... זה מיניות אחרת.
נכון, נכון, ואנחנו נדרשים... להיות מאוד פוליטיקלי קורקט, אז הדמות הזאת מרשה לעצמה אולי הרבה מאוד דברים, את יודעת, שלא תמיד מאפשרים במקומות אחרים, ועד לסוכנת מבוגרת יותר, ובעיקר לשחקנים, לדמויות שיש הרבה,
נכון.
בן סירה כאלה,
נכון.
אחד שפתאום לא יודע לשחות, והוא מפחד מהדמות שלו, שתיים שהם צ'ילבות אחת של השנייה, כי הסוכן המנוח בעצם היה ברומנים עם שתיהן לאורך השנים.
וגם כדאי להזכיר את גדולת שחקני צרפת, השחקניות המופלאות מפני ירדן, ועד עכשיו שרלוט גינסבורג בעונה הרביעית. אני חושבת שיש בסדרה הזאת משהו, אחד הדברים שאני באמת אוהבת, גם כי הייצוג הנשי הוא מאוד מאוד שונה ביחס לייצוג נשי בסדרות אחרות, הן לא מפוצצות בבוטוקס, שזה לא משהו מובן מאליו בעולם של ימינו.
זה יפה בעיניי.
זה טבעי,
זה התבגרות, זה בשלות.
זה מקסים בעיניי, ובמיוחד שחקניות קולנוע שבאמת מהגדולות. ואתה רואה את האנושיות שלהם, אתה רואה את הקמטים קצת, ואת הסניקרס, ויש משהו ביופי הפריזאי, ובכלל בצרפתיות, גדול מהחיים, הרבה יותר גדול מהוליווד בעיניי. סדרה נהדרת, כן. אני ממש ממליצה עליה.
והנופים והבניינים האלה של פריז, בטח בתקופת קורונה,
נכון.
שאנחנו די תקועים פה. אני מודה, לי יצא דווקא גיחה לארצות הברית לבחירות, אבל עם כל האהבה שלי לאמריקה זה אחרת.
נכון, אתה היית מהבודדים זה... שלא טסו לדובאי בעשרה חודשים האחרונים, אלא טסו לארצות הברית, היה לך את הטיול היותר שווה.
כן, והאמת שגם היה לי מזל גדול, כי אני בטוח שישבתי במטוסים שמדגירות קורונה, בוודאי כן. בטיסות הפנימיות, עם מסכה כפולה על הפנים.
כן, כן.
אבל זהו, אני אחרי החיסון השני, ואני שותה לראשונה אחרי החיסון השני, אני... תראי, את יודעת מה הקטע? הקטע בעניין הזה, הוא שמרוב הדיווחים על תופעות לוואי, אתה מתחיל לחפש את התופעות לוואי.
נכון.
ואתה אומר, רגע, הנה פתאום אני מרגיש משהו. היי, היי, הנה עכשיו אני מרגיש עוד משהו. ובסוף זה, אצלי לפחות, זה לא באמת, אבל תדעת, מי ששותה כל בוקר, רגע לפני פינת הספורט בגלץ, מים עם לימון וחומץ תפוחים, הסיכוי לתופעת לוואי של שפעת או זה היא מזערית, כי אתה פשוט מתחזק את מערכת החיסון כמו איזה בדי בילדר.
תשמע, זה פשוט מדהים, כי אני כל פעם שאתה אומר משהו, אני נפעמת מכמה אנחנו דומים, אני גם פותחת ככה את הבוקר, אני לא רוצה שיעופו לנו מאזינים עכשיו, כי אני שותה המון המון אלכוהול, והאמת שאורך החיים שלי הוא לא הכי בריא, אבל אני משתדלת לאזן אותו עם מים חמימים עם לימון ועם חומץ תפוחים בבוקר.
זו הסיבה שאנחנו כאן אגב.
זו הסיבה.
בגלל שאנחנו מאוד מאוד דומים, אנחנו אוהבים דברים ש... אני לא יודע אם יש עוד אנשים שאוהבים דברים... כמונו,
קשה,
אבל אנחנו מנסים.
קשה לי להאמין. אני חושבת שגם הרפרנסים שלנו, ואולי זה כבר בפעם הראשונה שנפגשנו, פתאום הרגשתי שזה בסדר לדבר עם בן אדם בגילי, על הפסטיגל, או על דברים שקרו, או על, למשל תוכניות על דודו דותן לצורך העניין, או על... או על דודו טופז, או על סיבה למסיבה, או על הפטיש העצום שיש לי לשלומו ניצן. אתה יודע שאני לפני 8 שנים חיפשתי דירה. אתה יודע מה זה לחפש דירה בתל אביב, זה לא כזה גליק גדול. והגעתי לזה, באמת ראיתי דירות הרוסות ממש, דירות כמו אחרי הפצצה בעזה. והגעתי לזה דירה ברחוב שלמה המלך, שבורה לגמרי, עם בעל באמת, בעל דירה באמת מוזר, ורגע לפני האינטואיציה שלי פשוט אמרה לי, תברכי משם, פתח את הדלת ממול, לא אחר משלום הניצן, ופשוט היא נפלה לי הלב לתחתונים. אני פשוט אוהבת את הבן אדם הזה, באמת אהבת נפש, וכמעט לקחתי את הדירה, רק כי שלום הניצן גר שם בקומה, אבל בסוף זה באמת היה בלתי אפשרי. אז אני מאוד מתגעגעת אליו, מעניין איפה היום.
גם אני, את יודעת, אני חושב שמצד אחד הוא יכול היה, אם הוא היה רוצה בזה, להמציא את עצמו מחדש. הנה היום, אני ואת מקליטים פודקאסט, אנחנו לא צריכים להתחנן לאף אחד שיקח אותנו.
נכון.
מן העבר השני, יש משהו אולי בדברים שעבדו פעם, שלא עובדים היום, ואולי זה החשש. ומצד שלישי, תראי מה ציפי שביט עושה, היא פשוט קמה לתחייה באינסטגרם במהלך הקורונה.
ציפי שביט היא באמת אחת האדירות שיש, והיא גם, בואו נסתכל באמת על ציפי שביט ועל דברים שהיא עשתה, אז היא לקחה באמת את מה שהיא עשתה מאז ומעולם, העבירה אותה לפלטפורמה באמת החדשנית של האינסטגרם, אבל בסופו של דבר זה ציפי שביט, ואני חושבת ש, אתה יודע מה? אמרת שיכול להיות שבתקופה הזאת אולי אנשים לא כל כך התחברו לדברים שהיו פעם, אבל יש לי תחושה, אני לפני שנתיים ריאנתי את זהו זה, היה 40 שנה לזהו זה, וריאנתי ממש את כל הקאסט, והיה כל כך קשה לחבר אותם, וכל פעם ששאלתי אותם מתי תעשו קאמבק, אז הם איכשהו ככה זרקו את זה, זרקו את האחריות אחד על השני, ואנחנו לא יודעים, ובשביל מה, ואת מי זה יעניין, וחבל, זה כבר לא, זה חבל לחזור ובאמת לחזור במין איזה טעם, עם טעם מריר. והנה הגיעה הקורונה, והדבר היחידי נכנסה בנו איזה מין תשוקה, או אולי איזה צורך לנוסטלגיה, לתקופה שדברים היו בה, אני לא יודעת אם יותר נורמליים, אבל לפחות מפרספקטיבה של זמן יותר נורמליים. אז יכול להיות שכן זה היה עובד, כי שלום הניצן היום, אם תסתכל על כל הפינות שלו, שיש אותם ביוטיוב, ואני מצאתי את רובם,
כן.
זה אין חדש תחת השמש.
נכון. אגב, אני חושב שהגאוניות בזהו זה, היא פשוט הפלטפורמה. העניין הוא שקודם כל, שימי לב, זה מינימלי. כמעט אין תפורה, כל מסכי לדים, מוסיפים עוד ככה, וזה מתבסס אך ורק על הכישרון ועל כתיבה.
נכון.
ועוד דבר, זה סוג של פודקאסט, ולמה אני מתכוון? אני לא יודע עד כמה זה אירוע לאומי שאנשים ביום 50 מתיישבים וצופים בזה, כי אנחנו רואים את טבלות הרייטינג, למרות שהתאגיד לא בדיוק, הוא הרי יצא מהוועדה שמודדת, אבל החוזק של זה, זה הדיגיטל, העובדה שכשאני עולה על הסטפר אצלי בבית, ובא לי סשן של משהו שיעביר לי שעה, אז אני שם את זה וזה בלופים.
כן.
משהו אולי לא מתלבש לי בלראות את זה דווקא בערב.
נכון.
אנחנו יכולים להתאים היום את הכיף שלנו למצבי הרוח. מה שקרה אגב, ביום הולדתי, ממש לפני כמעט חודשיים אפילו,
כן.
לדעתי דיברנו באותו לילה, נכון. כשאני במוזות האלה, במוד הזה, אני חייב לדבר עם מישהי כמוך, זאת אומרת, כן. איתך בעצם, כשאנחנו הולכים אותו דבר. פשוט הפצצתי בסשן מטורף, שכלל, מה הוא כלל? הוא כלל הרבה מאוד ערב זמר על הגג שהיו עושים בסוף שנות ה-90.
מדהים.
של להקות צבאיות, היה איגל בשן, סשן של איגל בשן במועדון ביפו. וואי, שכחתי, זה בלקאוט, בגלל שאנחנו בתוכנית הראשונה שלנו, אבל וכל מיני חיים שכאלה. תשמעי, אני למשל מחור, תראי את גודל ההזיה. אני מחור לאדם שאני בטוח שגם המאזינים הכי הכי סוטים שמאזינים לנו, לא יודע אם זוכרים. שייקה בן פורת. שייקה בן פורת זה דמות שאני הכרתי בכלל אחרי מותו. אחרי מותו. הוא היה גדול הבוהמיאני מבין העיתונאים. לא גדול הבוהמיאני בכל הזמנים, אלא מבין העיתונאים. היה שליח ידיעות אחרונות בפריז, מנערי דוב יודקובסקי, או לפחות מן הסוג הזה. ושם פשוט מדברים על הפנטזיות שלנו, על המקומות שאת ואני היינו מתים להיות בהם.
כן.
זאת אומרת, על קסית ורובל ועל פריז של וואו. אזורי המהפכה, ובתוכנית הזאת פשוט מובה הדור ההוא של העיתונאים, שמצד אחד היו מאוד ממסדים, שיתפו פעולה אפילו עם המוסד, והשבק כסוכנים לעלייה ולכל מיני מבצעים ציוניים מהסוג הזה,
כן.
והיו גם מאוד פוליטיים, מכיוון שהם היו פוליטיים במובן זה, שאם הם היו למשל נגד בן גוריון ועד פרס, אז אוי ואבוי. אבל אני מדבר על הבידור, על התרבות, זה שבן פורט יכול היה להיות כתב מדיני, צבאי, ועדיין לסקר ולכתוב ביקורות תרבות,
כן.
ותיאטרון, זה באיזשהו מקום, אני אוהב את המיקס הזה, זה מה שאני עושה.
אני לגמרי, אני מסכימה איתך לחלוטין. אפרופו ערבי זמר על הגג, אז בדיוק נזכרתי שיש, שמתן וילנאי, טוב, זה אמנם לא היה כל כך, זה לא כל כך היסטוריה רחוקה, וזה היה אולי לפני 20 שנה בערך, אולי טיפה פחות, מתן וילנאי היה שר התרבות, ועשו לו ערב פרידה בתיאטרון הסמטה, שצולם גם לטלוויזיה, ואני רואה את זה בלובים, ואני ישבתי שם בקהל. אז מצד אחד זכיתי גם לראות את האומנים של פעם, באמת בערב, אחד מערבים הקסומים, עם נורית גלרון, וכל מיני אומנים אהובים. מצד שני, אני לא אשכח איך הם, את כמות האהבה שהוא רפה עליו שם, ופגשתי אותו לא מזמן, והזכרתי לו את האירוע הזה, שהוא אפילו לא זכר אותו. ופתאום חשבתי לעצמי, וואו, הסריטה שלי באמת חמורה. אני זוכרת באמת אירועים שאני חושבת שבאמת כל מיני תוכניות של דן אלמגור למשל, שהוא אגב אחד האנשים שאני מעריצה, אם הוא יסכים להתראיין אצלנו, להתארח אצלנו בפודקאסט, זה באמת יהיה.
יש מצב, אנחנו ננסה את זה.
דן אלמגור הוא באמת... זה, 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 זה העונג שלי, באמת, ביום הולדתי שהיה, ביולי. אז, לי יש תמיד גם ביום הולדת, אני לא יודעת איך אצלך, אבל אני אוהבת ככה, יש כמה שעות שאני אוהבת לבלות עם עצמי. לפעמים זה לפני, לפעמים זה אחרי, ואנחנו עוד קצת היינו בין סגרים, ולא ממש, אני לא מהחוגגות הגדולות. וישבתי בבית, באמת, בלילה, וככה צפיתי גם בקצת נוסטלגיה, וראיתי את החיים שכאלה עם דן אלמגור. אני חושבת, ביום הולדתי, אני מרגישה מאוד בנוח לספר לך את זה, מה שאם חברים אחרים שלי ישמעו את זה כרגע, אז אולי מנתקו
לי כל זה. קשר. ספרי כן. לי, אני כאן. אני כאן בשבילך, זה בעצם הטיפול הפסיכותרפי שלנו.
תשמע, זה כל כך, זה מסאז' לנפש, הנוסטלגיה הזאת.
לגמרי.
אני גם לא יודעת, אני חושבת שתמיד הייתי כזאת, אתה תמיד היית כזה? כי אני עוד כשהייתי, עוד בילדותי, מה שנקרא, אני תמיד, קודם כל, האזנתי להמון תוכניות רדיו, אני מיתוש בראש, אני זוכרת את עצמי כילדה בת 14, 15, 16, שבת בבוקר, יתוש בראש ברקע, ואני מחכה לתוכנית הזאת. עכשיו, זה לא משהו ראיתי אצל חברים בסביבת הגיל שלי אז, ואני חושבת שכבר אז הבנתי שאני נשמה עתיקה. כשהייתי טיפה יותר בוגרת, גיל 17-18, אז היה את אין עם מי לדבר, תוכנית האלמותית עם עודי הקורנה ובתנו, עם רובי ריבלין.
בראשית ערוץ 2 החדש, כן.
יורם תיארלב, דני קרמן, פשוט... זה קצת העולם שאני חיה אותו היום, זה קצת ערבב את כל החלומות שהיו לי אז, אבל אנחנו חיים בעולם אחר לגמרי.
כן, אני חייב לומר, שאלת אותי בוודאי על העניין של איך אני בסיפור הזה, ואני חייב לומר אני לא יודע, אולי בגלל שאני בן בכור, והייתי קרוב תמיד יותר לעולם מבוגרים, וראיתי טלוויזיה הרבה לפני שבני גילי ראו את התוכניות המסוימות האלה, והזכרת כן. את הערוץ הראשון של אז וסיבה למסיבה, והכל היה נורא נורא מרגש, והכל גרם לי, הייתי באיזשהו עולם של חלומות, הדברים האלה היו נראים לי גדולים מהחיים, היום אני מבין שזה היה גדול, אבל אולי קצת פחות ממה שתיארתי, אבל אני עדיין שבוי בקונספציה, מבינה? זה הקטע. ודן אלמגור, אחד הדברים, כשבגרתי וכבר הייתי כתב במחלקת התרבות של גלי צהל, הבנתי מה הקסם של אלמגור, אבל גם אולי מה החיסרון. אבל אני אלך דווקא על הצד של הקסם, הוא מאוד אסוציאטיבי. את מתחילה לדבר איתו על משהו אחד?
כן.
אז הוא אומר, אופכן. ומתחיל ועובר מנושא לנושא לנושא לנושא, ואולי זה מה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים.
כן. יש גם משהו, אני חושבת, שאתה מראיין פתאום את האנשים שהרצת, שאתה מעריץ, אנשים שבאמת היו בשבילך גיבורים, ופתאום אתה רואה אותם באנושיותם, שהוא טריקי. אני עוד לא יודעת מה אני חושבת על זה. זאת אומרת, לפעמים זה נחמד לי, אני ככה מרגישה שאני מקשימה חלום תמיד כמו ילדה, גם אחרי עשרות רעיונות, אבל לפעמים אני גם קצת מתאכזבת, אני כמובן לא אגיד ממי התאכזבתי, אבל... אני עוד לא, עוד לא גיבשתי דעה. זאת אומרת, יש אנשים שאני לא בטוחה שאני רוצה לראיין.
רוצה להגיד כאן, או שאנחנו ניתן לזה צ'אנס?
להגיד את מי? נגיד את שלום חנוך לצורך העניין, אוקיי? בוא נלך על זמרים, לא נלך על אנשי טלוויזיה, נלך דווקא על זמרים. אני...
לכי על זה.
אני לא יודעת אם אני... אני לא יודעת... כמו שאריק איינשטיין נתפס, אתה יודע, הוא כבר קדוש, הוא כבר עלה לדרגת קדוש בגלל מותו הטרגי. אבל גם לפני כן, אני, מבחינתי, הוא היה האליל. אני חושבת שאולי אם הייתי פוגשת אותו במציאות, יכול להיות שהייתי מוצאת בו סממנים אנושיים, אולי שפחות הייתי אוהבת ומתחברת. אז יש לי את זה עם שלום חנוך, הוא חגג יום הולדת 70, ואני ככה אמרתי, טוב, אם יציעו לי, אז ברור שאני אלך, אבל אולי עדיף שלא. אני לא יודעת, אני עוד לא יודעת מה אני חושבת על זה. אני עוד...
כן, יש דברים שאפשר להסתפק בהם כפנטזיה אולי, או כמשהו שהוא יישאר ככה. תראי, אולי נדבר קצת על החיבור שלנו לרדיו, זאת אומרת.
כן.
האמת שאני מסתכל... והיו לי הזדמנויות לאורך השנים לעשות ממש טלוויזיה, לעבוד בפול טיים ככתב או כמשהו כזה, ולפחות בשנים הראשונות לא רציתי ודחיתי וגם לא דחפתי לזה. הקסם של הרדיו שאת ואני גדלנו עליו זה רשת ב' וזה גלת של שנות ה-80 וה-90.
נכון.
אנחנו את חלק עדיין ממחזרים את מה שקיים, זאת אומרת, אנחנו למשל מאזינים ליצחק נוי, נכון?
אנחנו היחידים מתחת לגיל 70 שמאזינים ליצחק נוי האהוב.
כן, בעיקר מה שייצב אותי זה שירים ושערים מחד, ומנגד בגלת השידורים הפוליטיים הגדולים, מרכז הליכוד, מרכז המפלגת עבודה.
כן.
זה פשוט היה, זה לא, אין, גם טלוויזיה, זה לא מתקרב לקסם שרדיו יוצר אצלך.
נכון.
אני צר לי עם כל אהבתי, ואת יודעת, לפעמים גם קנאתי ליושבים בטלוויזיה, זה...
אני מסכימה איתך, אני רדיו, עם כל זה שתמיד רציתי להיות בפרונט ולהיות שחקנית, ויש משהו בטלוויזיה שהוא מאוד ממלא את הצורך הזה, ואני אוהבת לעשות טלוויזיה ולהצטלם כשיוצא, אבל תמיד כשאני ברדיו זה משהו אחר, זה תא אחר בלב שמתרחב, יש איזו אינטימיות, אתה גם בוחר את המילים שלך יותר במדויק. עד היום יש לך רוטינה, תאזנה?
הן משתנות, מכיוון שאם כשהייתי ילד זה היה בשבע הרי גולן, בשמונה בוקר טוב ישראל בגלץ.
כן.
ואז, זה היה עם סבתא שלי, האמת. טוב. ואז חזרה לרשת ב', ואז מעבר לרפי רשף ב-11, נכון לעכשיו.
כן.
אז ככל שבגרתי דברים השתנו, אני שומע היום דברים מוקלטים, גם דברים בגלי צהל, גם דברים בתחנות אחרות. אני שומע בזמן שלי, בכיף שלי, פתאום אתה מבין שזה לא לינארי כבר,
נכון.
אורח החיים שלנו. אתה יכול לשמוע מה שאתה רוצה, ואני חושב שהחטא הכי גדול שלי, זה שכשהייתה תקופה עכשיו, בשלוש שנים האחרונות, שלפעמים ערכתי חדשות בגלץ בסופי שבוע, וייצאתי לי חלק מתוכניות ארכיון כדי שיהיה לי על הטלפון, אבל ברוב הזמן פשוט שמעתי שם הכל, כל דבר, וזה היה פחות מרוטינה, זה היה פשוט... חלום. עכשיו, זה מסוג החלומות שמצד אחד אני שמח מאוד שהגשמתי, כי הוא נותן לך באמת תמונה של איך דברים נראו פעם.
כן.
אבל מנגד, כשזה נגמר, כשאתה ממצא, כי בסוף גם אם זה 300 תוכניות, בסוף ה-300 נגמרות.
נכון, נכון.
ואתה באיזשהו מקום קצת חוזר, אבל כן. זה נראה שהכל היה מאוד מאוד נאיבי, ובעיקר גם הכוח של הרדיו, ההשפעה. הייתה בלתי רגילה. זה קיים גם היום במקומות מסוימים, אבל עדיין גם מי שקיים היום מאוד נעזר ברשתות חברתיות, ואם אתה לא מתקוטט, את סוג של נסיכת טוויטר, שלא לומר מלכה. אני לא... עוד לא התחברתי, אני חושב שאתה חשוף שם הרבה יותר מלהיות ברדיו, ולכן חשיפה כזו שבעתיה כל שנייה יכולים לענות לך, ואתה יכול לכתוב את הדבר הכי מהמם ומקסים, מבלי שום הטייה שמעצבנת מישהו, ועדיין מישהו יכול להתפגר מזה.
נכון.
זה... וואי, זה קצת פרס.
זה מדהים אותי, כי אתמול למשל, אתמול נסעתי לאיזה סוג של מסע, עשיתי אתמול דני קושמרו, נסעתי לסוג של איזה מסע מדברי, סתם איזה...
פעם היינו אומרים, עשיתי קירשנבאום.
כן, אז...
נכון,
נכון, נכון. פעם זה היה או מוטי קירשנבאום, אני אתמול עשיתי קושמרו, שזה באמת השיקו איזה ג'יפ חדש לשטח, וירדתי למדבר יהודה עם חבורה של גברים, שכל אחד לקח את ג'יפו, והיה מאוד נחמד, אבל כמובן, כדי להיות אישה יחידה בתוך מסע כזה, זה גם, זה סיפור אחר לגמרי, אבל הדבר הכי מצחיק, זה שאני מגיעה לנקודת האיסוף בנתיב המהיר, אז אני מציגה את עצמי, אומרת, נעים מאוד, אני טליה לוין, ואז מישהו צועק לי, טליה לוין מהטוויטר. ואז אמרתי, בן אדם, עושה קריירה, כותב טור, חושב שהוא... עשה דברים בחייו, אבל בסוף מכירים אותו מהטוויטר, וכן, יש לרשתות החברתיות כוח אחר, וגם אני חוזרת רגע להרגלי ההזנה באמת ברדיו, אני זוכרת את עצמי לפני 15 שנה, גרה בדירת חדר קטנה ברחוב דיזינגוף, יום חמישי בערב, כל החברים רוצים לצאת לקרוע את תל אביב, אבל לטליה יש הלילה חי מאוד עם אמנון פאר, והיא רוצה להזין בשידור חי, אז היא דוחה את היציאה.
ואני רוצה גם לומר, זה כשאנחנו אנשים בוגרים כבר, זאת אומרת, אנחנו לא ילדים.
כן, אני בת 43, אני הייתי, כן, אנחנו אנשים בוגרים, כן, כן, אנשים בוגרים לחלוטין, הייתי בת 28, 29, יום שישי בערב, יש את התוכנית המקסימה של מושיק תימור. אז לפני שהיו אפליקציות, ובאמת לפני שהיה לנו סמארטפון, אז אני כן הייתי כבולה לתוכניות האלה, הלוז שלי היה מסודר לפי זה. היום הגמישות היא אחרת, ואני את הליכות וריצות אני עושה.
אבל את יודעת למה אהבנו את לילה חי מאוד של אמנון פאר? אהבנו את זה מכיוון שאני לפחות, קודם כל זה, היה לזה ניחוח דן שילוני, כלומר נכון. אירוע המוני של הרבה מאוד אנשים, תחושה של איזה פרלמנט של חברים, והאמת שיש לי עדיין חלום לעשות משהו כזה, אולי כן. מה שאנחנו עושים כאן יהיה פתח לזה, אני לא יודע, אבל האירוע הזה שיש תמיד איזה מוזיקה ברקע, איזשהו אנדר, נכון. ואנשים צוחקים, את לא יודעת ממה, והאמת שחסרות לי... כן, חסרות לי תוכניות כאלה, אני גם... אגב, אחד הדברים שאני שם לב, וזהו אולי אחד הדברים העצובים, שמה שלנו כמאזינים נראה לפעמים קסום, אולי לא היה כזה דבר גדול בעיני האנשים שישבו שם. אני לא יודע, אבל אני מאוד אהבתי את זה, אני בכלל, אני מאוד מתגעגע למעגל. אני נכון. לא יודע עם שילון של היום, גם הוא בעצמו אומר שהוא לא מתאים לקצב וכו'. אבל אני מעדיף לזכור אותו אז. אני מעדיף לזכור נכון. אותו אז, זה היה, המעגל, זה היה מדהים.
כן, מישהו כתב בטוויטר פעם משהו מצחיק, שהמעגל של דן שילון הפתיח, הקצב של הפתיח, של להקה שנגדה את הפתיח, אז זה היה מין פרמטר, זה היה אינדיקציה למצב רוח הלאומי. פתיח איתי, אז כנראה היה חלילה פיגוע או קרה משהו, פתיח אליז, כנראה שהכל בסדר, ויש את הזונה בפאנל עם פרס והתרבוש, או לא זוכרת מה יש.
את יודעת אבל שדווקא לעניין של הזונה והקוקסינל לא התחברתי. מה שהקסים אותי שם, זה העובדה שאתה יכול לשמוע רעיון פוליטי, ואז הופעה חיה של שיר, ואז קטע סטנדאפ שנכתב במיוחד לערב זה, ואז נומי שמר כותבת עוד משהו, ואז אייל גולן עולה לשיר, ואייל גולן שר עם זובין מטה, זה לא היה, אבל אתם מבינים את הקטע. זה הקסם.
כן, זה היה, זה גם היה כמו סוג של מפגש כזה, זאת אומרת, מין מדורת שבט ישראלית, אני חושבת שהייתה תחושה, היום באמת, קשה לי היום, אתה יודע, קשה לי לחשוב, אפילו מדברים על ארץ נהדרת כמדורת שבט, ואני מאוד אוהבת אותם, אבל אני לא חושבת שיכולה להיות היום מדורת שבט עם ריבוי הערוצים, ועם הרשתות החברתיות, ועם הפעם, זה באמת אנשים היו יושבים וצופים בטלוויזיה. יום שישי בערב, או הסרט הערבי למשל, היו הוגנים ישראלים שהיו פשוט שמרכזו עם. אבל שוב...
את יודעת שזה קצת מבאס אותי שאין. זה מצד אחד הכל פתוח, ולמרות מה שיגידו הרבה, יש פה פלורליזם, כל אחד יכול לכתוב את מה שהוא רוצה, כל אחד יכול לעשות את מה שהוא רוצה. והכל בסדר. אתה לא צריך, לא שישדרו אותך ברדיו, ולא, מספיק שאתה כוכב טיק טוק, אתה הופך להיות כוכב וכאלה. אבל הייתי רוצה שזה יהיה מסודר יותר. הייתי רוצה ש... את יודעת, יהיו... זה הגעגוע לדעתי. יכול להיות שבעוד כמה שנים נמצא גם געגוע לזמן הזה, כשדברים יחסרו לנו. אבל זה בדיוק העניין, זאת אומרת, ידעת מה עולה, אפילו הספורט שאת ואני כל כך אוהבים.
נכון.
זה כבר לא. לא. זאת אומרת, אני מתבייש להגיד לך שלמרות שאני עובד בזה, יש כל כך הרבה אירועי ספורט, עד שהדברים הקלאסיים של פעם, כבר פה, אפילו משחק של הפועל גליל עליון בגביע אירופה למחזיקות גביע, בראשית שנות ה-90,
נכון.
היה סיפור.
נכון.
לא כמו מכבי תל אביב. אבל היה סיפור,
לכמה.
היום יש עשרות מפעלים, ובכל מפעל יש כמה משחקים בשבוע, ואני חושב שזה סובה, זה פחות זה... כיף.
אני תמיד חושבת, תמיד תוהה, כי אתה יודע, אנשים אומרים שיכול להיות שאנחנו עושים אידיאליזציה לעבר, אבל אני זוכרת את עצמי בזמן אמת נהנית מהדברים האלה, זאת אומרת, זה לא אידיאליזציה בכלל. אני זוכרת שזה היה, וכן, ספורט, אפילו שאני אוהדת הפועל תל אביב, גם המשחק של מכבי בימי 50 היה סוג של עוגן. הליגה הלאומית, המשחקים, השירים ושערים בכלל. זה היום שבת שלי, היום, אני קצת, השבת בשנים האחרונות מאוד תלושה לי. אני קצת מתגעגעת לשבת של הילדות. אני מודה שהרבה פעמים אני...
מה הייתה שבת של ילדות?
שבת של ילדות, היינו קמים בבוקר, וזה היה, כל הזמן רדיו היה, קודם כל. אז היה על בטוח. אתה זוכרת על בטוח?
ודאי, ההורים שלי השתגעו על זה, הם הקליטו את התוכנית כדי שתהיה מוזיקה.
אוי, נהדר.
ופעם שיחקתי עם הימין-השמאלה של הבלנס, שזה אגב לא השפיע להקלטה ממש, אבל הם כעסו על זה. מצד שני, ההקלטות האלה היום הם...
נדירות.
הם אש, אנחנו לא זקוקים לזה, אבל הם אש, כן.
אז היה על בטוח, ואחר כך היה יתוש בראש, ואחר הצהריים כבר הכדורגל. זאת אומרת, עוגנים של רדיו, כל הזמן אני זוכרת את זה, מין אריק איינשטיין ברקע, ודן קנר אפילו בצהריים, זאת אומרת שזה עד היום, אני תמיד כשאני אוהבת ככה, גם אם אני עם חברים, וגם אם אני קצת מנותקת באיזו שגרה אחרת, אני ככה תמיד נכנסת באפליקציה בין 2-3 לראות מה יש ברשת בית בימי שבת.
מתוק מאז, כמובן.
מתוק מאז. ואפילו אי בי נתן, כל השלום, אבא שלי, אני חושבת שהיו לו הקלטות של זה, לדעתי.
אנחנו כל כך אוהבים לדבר על ה... על העבר, אבל זה כיף, זה האושר. זאת אומרת, זה... את יודעת, אני שמע לאחרונה, בגלל כל מיני עיסוקי מדיטציה, לא, זה לא הודים שעושים קולות משונים, זה פשוט תרגולי נשימות וכל מיני תובנות. אז המדריכה באנגלית, באפליקציה, אמרה משפט שלא ידעתי שהוא כל כך מפורסם, של אל פצ'ינו, שאמר, אין אושר, יש ריכוז. יכול להיות שהיינו מאוד מרוכזים פעם.
מעניין.
יכול להיות שהיינו מאוד מרוכזים. אגב, אני חושב ש... הרבה יותר כיף לשדר, למשל, ספורט ברדיו. לא בגלל שאתה יכול חלילה לשקר למאזינים שלך, אלא העובדה שאתה מרגיש צורך למלא את האוויר בהתלהבות, כשבטלוויזיה זה פתטי. אבל ברדיו, כמה שזה לא יישמע פתטי, זה עדיין עובר. נכון. כי הבן אדם שמאזין לך באוטו, או, נכון. או אם מישהו עדיין מאזין בבית, הוא מתרגש מזה.
נכון.
זה כל כך כיף. וואו, הרבה על מה לדבר, אה?
כן, האמת שברשימה שככה עשינו לעצמנו לפני לפני התוכנית, אתה כתבת על חנויות לכלי כתיבה, ואני כתבתי לך בהערה, יש לנו תחביב משותף עם הרבה סימני קריאה, ואני לא רציתי אני באמת, הדיפולט שלי היה לסמס לך ולהגיד ולכתוב לך שאני לא מאמינה שיש בינינו עוד
דברים משותפים.
אבל כן, אני יושבת פה ליד הררי פנקסים, ומחברו. אותם אני רוכשת בחנויות ישנות.
רוכשת וממלאה? או רוכשת רק כדי להריח ולהסניף את ניחוח ה...
תראה, אני אולד סקול, אז אני עובדת עם מחברת ועת. תמיד יש לי מחברת ועת. גם אם הכל ממוחשב אצלי, תמיד יהיה לי מחברת ועת. זה, אני לא יכולה אחרת. לשרבט ולכתוב ולעשות רשימות ועניינים וחלומות ורעיונות לכל מיני טקסטים. אז לא, אז את הפנקסים אני לא בכולם אני משתמשת, אני כזה תמיד שומרת, אומרת, אוקיי, את הפנקס הזה, אני אשמור למשהו מאוד מאוד מיוחד, ואז עוברות שנים והוא עדיין יושב פה אצלי, אבל זו תרפיה, אז מעניין אותי לשמוע מה אתה מוצא.
אז קודם כל, הריח הזה של מוצרי, אני לא יודע איך לקרוא, מוצרי הנייר, כן, פשוט ככה. והעתים והטושים וכאלה, אבל האמת שהגעתי לזה דרך משהו אחר לגמרי. בעצם לפני כל שידור של פינת ספורט בגלץ, אני קם ב-6 בבוקר וחיפשתי דרך פשוט להרגיע את עצמי. זה לא שאני קם בלילה טרוף שינה, כן. וזה לא שאני קם מטורלל, אבל רציתי להבין איך אפשר שגרת בוקר טיפה ככה יותר. והסתבר לי שיש תרגיל שהרבה מאוד אנשים עושים, והוא לקוח מספר בוקר. שנקרא דרך האומן.
נכון.
בבוקר.
נכון.
בדיוק. אני עושה את זה מסוף דצמבר.
מדהים.
מחברת שהשקעתי בה 42 שקלים, המחברת הכי יקרה שאי פעם קניתי.
קריחה קשה.
כן, קשה ביותר, לא סתם. ואתה פשוט יושב עם עת של ג'ל כזה, של פנטל, האמת שהקטע הוא לקנות עת נובע, אבל זה נראה לי קצת too much בשבילי. עת כזה ג'ל של פנטל כזה נחמד, ואתה פשוט כותב, או כמו שנהוג לומר היום, אתה פשוט רושם.
רושם.
אני אוהב יותר לומר, אתה כותב. אתה כותב 3 דפים. ואתה פשוט כותב את זרם התודעה שלך.
כן.
שום דבר מתוחכם, ואתה צריך להיות הכי חשוף והכי כנה והכי זה, אף אחד לא אמור לקרוא את זה. חלק שורפים את הדפים, אני משאיר את זה. וזה כיף, אתה לא מבין איך זה פשוט מרגיע אותך.
מדהים.
אז את עושה את זה?
זה, אני קראתי בזמנות הספר הזה, והאמת שדווקא בסדנאות כתיבה, זה תמיד מבחינתי התרגיל, כתיבה אינטואיטיבית שעושים, אבל יש משהו בלעשות את זה על הבוקר, דווקא לא מכוון, שהמוח שלך עוד לא מוטרד בכל הבעיות, וכן, אני עשיתי את זה תקופה, אני היום פחות מתמידה בזה, אבל זה מדהים כי אני דווקא אהבתי לקרוא את זה אחר כך, והיו לי שם דברים, כל מיני תובנות, או כל מיני דברים שקורים במהלך היום, ואתה ככה מדחיק אותם, זה מדהים בעיניי. אני חושבת שדרך האומן כתבה אשתו של ספילברג, לדעתי, נכון?
משהו כזה.
כן.
אני לא לגמרי סגור על זה, אבל היא היא לא רק, היא כן אשתו של מישהו, אבל היא עשתה דרך מדהימה בפני עצמה,
כן.
וזה פשוט, זה מדהים. עכשיו, אני נשארתי עם הדבר, זה ג'וליה קמרון.
ג'וליה קמרון, כן.
ואני נשארתי עם הסיפור הזה, אבל לא, את יודעת, לא המשכתי עם הספר, כי פשוט התמכרתי לדפי בוקר.
אוקיי.
וזה כל כך כיף. כן, של סקורסזה, אשתו לשעבר של סקורסזה.
כן,
שהוא בכלל המציא את עצמו מחדש עם הסדרה החדשה, עם הסדרה בנטפליקס.
מה אתה חושב על הסדרה? יצא לך לראות אותך? אותה?
כרגלי בקודש, אני אגיע אליה אחרי שהיא כבר תהפוך ללהיט ואפילו תאבד, אבל ראיתי את הטריילרים. אז אני לא פרצוף להתייחס לזה כרגע.
לא, אז אני רק אתן לך, אז אולי פוש קטן לצפייה.
כן.
הפריטנדיט סיטי, זה מאוד מזכיר לי את הסרטים הישנים של וודי אלן, רק בדוקומנטרי. זאת אומרת, יש משהו, אפרופו נוסטלגיה, יש משהו גם בוודי אלניות הישנה, הקלאסית, עוד לפני שזה הפך להיות, לפני שהוא התחיל לעשות קומדיות רומנטיות עם כוכבות מזדמנות בשנים האחרונות. בצל השערוריות, מה שנקרא. ההומור היהודי, הניו יורקי הזה, הציני, גם סוג של נוסטלגיה אחרת, אמנם לא משהו שאני גדלתי עליו, אבל כן, תמיד אהבתי לצפות בו, וזה החזיר אותי לזה, אני מאוד מאוד אוהבת הסדרה. סקורסזה שם, אגב, הוא פשוט יושב וצוחק בצד.
מדהים.
אז כן, הוא פשוט, הצחוק שלו, הוא כאילו, הוא לא דמות שם, הוא פשוט יושב, הוא סוג של קהל שיושב ושואל את השאלות וצוחק בצד, ויש בזה משהו מאוד מקסים וחמוד ואחר, אני חושבת שאתה מאוד אוהב.
את יודעת, אני רוצה שנדבר קצת על כל מיני קראשים משותפים שלנו, אבל אני כבר אומר לך, אני על הקראש הגדול ביותר שלנו לא מוכן לדבר, מכיוון שהיא חברה ואני עוד לא בשל לזה, את מבינה? קשה לי לדבר על חברים
שלך. אוקיי, היא חברה שלך, אנחנו מכירות רק ככה מהרשת, אני מתה שהיא תהיה חברה שלי, אני מאוד מאוד אוהבת אותה. אפשר רק להגיד ואז לעבור הלאה?
כן, לא, בואי נשמור את זה. אני צריך להחליט אם זה מתאים לי.
אוקיי, אז נשמור את זה, אז נשמור את זה. אז אתה רוצה לדבר אבל על קראש אחר שאתה יכול לדבר עליו?
כן, תשמעי, הרבה מדברים בזמן האחרון על אפרת רייטן, האמת שהפתיע אותי, לא הפתיע אותי שהיא עורכת דין מצליחה, אני יודע את זה, גם פגשתי אותה בכמה הזדמנויות, ואני יודע שהיא מצליחה מאוד ואני מפרגן לה על זה. הפתיע אותי הכניסה לרשימת מפלגת העבודה, אם יש משהו, ולא אכפת לי להתחייב על זה, אני לא אכנס לפוליטיקה בחיים, אגב, לא אכפת לי שאם אני בסוף אכנס, שישמיעו לי את זה ואני אסביר למה שיניתי את דעתי.
כן.
אבל נכון לרגע זה.
גם אני לא.
אני לא אכנס לזה בחיים. זה לא מספיק מעניין אותי כדי לשלם את המחיר. אני חושב ואני רואה שאפשר להשפיע מספיק דרך תקשורת, רשתות חברתיות ודברים כאלה, אבל גם אין לי שום, דווקא כן כיף לי להיות כאן, כל בודד כזה שאומר, אין לי שום עניין לתקן עולם. יש לי עניין אולי לגרום לאנשים להעביר מעט יותר זמן בנעימים. זה כן. זה לא בדיוק להיות בדרן, אבל זה להנגיש איזה שעה או שעתיים קלות של נחת. אז אפרת רייטן היא כזאת, היא סוג של קראש מכיוון שהיא באמת הייתה שונה בנוף ההוא של מנחה ערוץ הילדים.
כן.
מבלי להיכנס לזה, את יודעת, אני בן, והיא, את יודעת, כל מה שזה אומר, והיא מדהימה.
כן.
אז אי אפשר אחרת. אבל גם הרגשת, היא שידרה משהו שהוא הרבה יותר, והיה במשהו מרשים. ועובדה שזה מגיע למקומות האלה.
נכון.
ואני גם באמת לא אהבתי. זאת אומרת, יש משהו חינני בזה שמזכירים ששטוש, ששטוש וזה, אבל יש אנשים שהופכים את זה למקצוע, ושם באמת אני מסכים עם אלה שלא נעלבים, אבל אומרים שזה פתטי להזכיר את זה כל הזמן, כי היא באמת עשתה. ורגע לפני שאני מסיים את הנאום הזה, אני רק חייב להגיד לך, שנגע לליבי מאוד מה שהיא אמרה ליגאל מוסקו, שהיא הנחתה עוד תוכנית בוקר, עוד תוכנית בוקר, והיה לה כסף, והיה לה זוהר, ושאני לא בטוח שאפשר לומר לשנינו, אני לא מרגיש את הכסף או את הזוהר.
גם אני לא.
אבל משדרי בוקר ושידורים כאלה שיש להם אי אלו מאזינים, אני כן עושה. והיא אומרת עצמה, מה הדבר הבא? אז זו שאלה שלדעתי כולנו מתחבטים בה מעת לעת, גם אלה שיש להם את כל הכסף והתהילה. וסחתן עליה שהצליחה לקחת את זה, אני לא בדיוק יודע אם הפלטפורמה שהיא בחרה בה היא הנכונה, ואם זה משהו שיצליח, וגם כאילו לא כזה בא לי לדבר פה יותר מדי על פוליטיקה, במובן הדעתני.
כן.
אבל אין ספק שתראי, לפחות על אפרת רייטן כאפרת רייטן, היא מציאה את עצמה מחדש לפחות לחמש הדקות הקרובות.
לגמרי. האמת שאני לא ידעתי שהיא הייתה עורכת דין. אני ידעתי שהיא עשתה איזו הסבה, אבל אני לא הייתי כל כך בקיאה. ואני משום מה, מפלגת העבודה התעקשה להשאיר אותי ברשימות שלה, למרות שאני לא חברת מפלגה כבר הרבה זמן. ואז ראיתי שהיא מצטרפת, וזה מאוד מאוד הפתיע אותי, אבל מה שבאמת הצחיק אותי זה שהתחילו לשלוף עכשיו כל מיני תמונות שלה עם מרב מיכאלי, משישי חי, לדעתי, או מאחת התוכניות
כן.
שזה מצחיק, שגם גם מרב מיכאלי, תשמע, יש לי קטע עם סיפור עם מרב מיכאלי, אני זוכרת שהיא
כן.
ביום הראשון, היא ממש לא נכנסה לפני 7 או 8 שנים, הייתי באירוע הראשון שהיא עשתה למפלגת העבודה, לחברי מפלגה, למפייניקים של רמת אביב שם במטה המפלגה שלהם ברמת אביב, זה היה ממש כאילו הרצאה הראשונה, היא עוד אפילו לא רצה. היא חשבה להיכנס לפוליטיקה, ופשוט הייתה לי חברה שעבדה בפוליטיקה, והגעתי דרכה, וראיתי את הנאום הראשון שלה, בעצם את השיחה הראשונה שלה, שהיא אומרת שהיא שוקלת לרוץ, ומדהימה בעיניי הדרך שהיא עשתה, וזה מצחיק, כי את מרב מיכאלי אני זוכרת, בתור זאת עם הקרה, עם הרסטל, עם הספורט, וזה באמת מוזר, אבל תשמע, זה מהפך שהושלם. אז כנראה שאנחנו באמת יכולים, אולי never say never.
אגב, את יכולה להניח שגם מרב היא פחות קרה שלי בקטע הפוליטי ובעידן הזה, למרות שאני באחד על אחד, אני חושב שהדמות שלה היא היא הרבה יותר נגישה מאשר הפומבית, ולדעתי גם בפומבית היא משתנה, ונגישה לקהלים יותר גדולים, אבל אנחנו כאן לא כדי לדבר על זה, אלא כדי לדבר בעיקר על זה, שברור שזה היה קראש מהספורט של סוף שנות ה-80.
מהספורט לגמרי, מהספורט, כן.
התסרוקות שחלקן היו מוקפדות וחלקן מרושלות, אבל גם אז זה נראה טוב. וזה ההמשך הישיר של אורלי.
אורלי, אורלי יניב, מדהימה.
וכן, פרה פוסט וכל מיני דברים מהסוג הזה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, כדי שזה לא יהיה סתם איזה משהו קרינג'י של ילד מתבגר. אצל כל אלה, אני פשוט זיהיתי משהו שלא ידעתי אותו, אבל הוא הרבה יותר. את יודעת, אורלי אינטלקטואלית מדהימה, ומירב הגיעה למה שהגיעה בזכות זה, שהיא הרבה יותר מלקריין פרומפטר, ככל שהיה אז פרומפטר של ספורט.
כן.
ופשוט לנשים מאוד מאוד מרשימות, כל אחת בדרך שלה.
נכון.
ואני נהנה לטפוח לי לשכם שהקרשים שלי הם כאילו משהו הרבה יותר מאיזה נערת זוהר של סוף שנות ה-80.
כן, היית הראשון לזהות, מה שנקרא.
כן, או לפחות הבנימין שבחבורה לזהות.
כן.
כן, וואי, אנחנו עוד יכולים להפליג שעות על גבי שעות.
זה מה שאנחנו נעשה, זה מה שאנחנו נעשה אחת לשבוע.
כן. יפה, טליה, אני נהניתי מאוד מהפרימיירה הזאת של הבונבוניירה. אגב, לא אהבתי בונבוניירה כשהייתי ילד, זה תמיד היו דברים שהיה בהם ליקר או משהו, וטעם של ילד קטן לא בדיוק מאפשר לך להתרגל לזה.
ליקר או אניס, או פתאום איזה טעם מר, או פתאום איזה נוזל מנטה בשוקולד, באמת השוקולדים עם המנטה הם היו הכי נוראים, וגם כולם היו מעבירים את זה, זה באמת לא אגדה אורבנית, זה באמת קרה, אני ראיתי את זה קורה, עובר משכן אלינו בחזרה לשכן, וגומר בפח.
עד שזה נהיה ירוק ולא מאמנת.
בדיוק, בדיוק. אבל אני חושבת שאם יש משהו שמסמל את שנות ה-80, זו הבונבוניירה.
ובגלל זה אנחנו כאן, וגם כי בונבוניירה זה פשוט קופסה עם הרבה מאוד דברים מסמכים. אני רוצה לומר תודה לעומר סנש המהמם ולעידו קיינן מפודקאסטיקו.
תודה רבה.
נהיה בשבוע הבא גם, לא?
נהיה לגמרי בשבוע הבא.
נתות אלור.
להתראות.